טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בשער הביטחון, פרק רביעי. כן, העניין השלישי של הביטחון זה כן, באור אופן הביטחון הנכון בהקשר לכל מה שקשור לבני אדם, היחס של אדם לשאר בני אדם. הוא דיבר על היחס למצב המשפחתי, כן, בין אם יש משפחה ובין אם אין משפחה, אצל אותם שאין להם, איך יזכו בהשם שהכל לטובתם. אבל אופן ביטחונו על השם בעניין מי שלמעלה ממנו ומי שלמטה ממנו בקבוצות בני אדם. כן, יש את המעסיק שלו, יש מעליו את המלך, יש מעליו שרים, כל מיני אנשים מעליו וכל מיני אנשים מתחתיו, הרבה פעמים שהוא איזה בעל עסק או משהו ויש תחתיו הרבה אנשים. כל אחד יכול להיות, כן, מתחתיו אנשים. אז הרי האופן הנכון לו, אם הביאו הצורך לבקש דבר מי שלמעלה ממנו או ממי שלמטה ממנו, שיבטח בכך על השם ויעשם סיבות למילוי חפצו, כדרך שעושה עבודת האדמה וזריעתה סיבה לפרנסתו. ואם ירצה השם פרנסו ממנה, תצמח התבואה ותגדל ותצליח, ואינו נותן תודה לאדמה אלא התודה לשם לבדו. כן, כי האדמה, נכון שהשם זימן לו את פרנסתו דרכה, אבל היא לא עשתה את זה, זה לא היה ברשותה. אז הוא אומר, כי אין זה צריך להתייחס גם לטובות שמגיעות דרך בני אדם. הם לא, זה לא ברשותם, הכל גזור מראש, שהם ייתנו את כל מה שיתנו. כן, זה הקדוש ברוך הוא נותן דרכם. אז הוא אומר, לא לייחס את זה כאילו זה תלוי רק בהם. כן, ואם לא ירצה השם פרנסו ממנה, מהאדמה, לא תצמיח אדמה מאומה, או תצמיח ותבוא מכה על הצמח. כן, גם אם האדמה תצמיח, יכולה גם לבוא מכה, ואין להשים את האדמה. וכך, אם ביקש מאחד הנבראים לעשות לו דבר, יהיה החלש והחזק שבהם בעיניו שווים בעשייתו. כן, זה לא שום, גם החזק לא עושה את הדבר מכוח כוחו, אלא מחמת גזירת השם. ויבטח במילוי חפצו על השם, ואם נעשה את על ידי אחד מהם, יודה להשם יתהדר ויתרומם אשר מילא את חפצו, ויברך גם את אשר נעשה על ידו רצונו וכוונתו הטובה, לפי שסיבב השם טובה על ידו. אז פה הוא אומר גם, זה לא שלחלוטין אין מקום להגיד תודה לאדם שנתן לו טובה. למדנו בהקדמה לשער עבודת השם על החיוב להודות אפילו לנבראים, אפילו שאין טובתם שלמה, אפילו שאין כוונתם שלמה להטיב, ופה הוא כן אומר, בכלל הקדוש ברוך הוא מטיב דרכם, אף על פי כן ראוי להודות להם. למה? אז פה הוא מסביר, כי הם שליחים. ויברך גם בזה שנעשית על ידו על רצונו וכוונתו הטובה, לפי שתיבב השם טובתו על ידו. כן, בסוף מגלגלים זכות על ידי זכאי. אז יש מושג של תודה. כן, אז כל פעם שהוא אומר שלהודות, לא להודות לנברא, אין הכוונה לא להגיד לו תודה, אלא להבין שזה להודות בעיקר להשם, להבין שבעצם הכל מהשם, גם מה שמגיע דרך בני אדם לחלוטין מהשם, לא משתפים בביטחון גם כן אדם אחר, כמו שהוא הסביר לנו בפרק הקודם, אלא בוטחים לחלוטין על השם. ולכן הוא מדגיש את זה ואומר מדי פעם, ולא להגיד תודה לנברא, אבל בהדרכה מעשית כן אומרים תודה, כי סוף סוף הוא בחר והקדוש ברוך הוא סיבב על ידו את הטובה. ומן הידוע שאין השם מתעלה עושה הטוב כי אם על ידי הצדיקים, ומעט מאוד הוא שירה קלקול על ידיהם. כן, אז לא סתם הגיעה טובה על ידו, כי כנראה שהוא צדיק, שהוא טוב בעיני השם, ולכן הקדוש ברוך הוא מגלגל טובה על ידו. כמו שאמרו הראשונים, כן, צריך לכבד אותו, כן, מכבדי יכבד. אנחנו כמו אחרי הקדוש ברוך הוא גם מכבדים את מכבדה, ו יש בו גם את הצד של להגיד לו טובה, תודה, על מה? על כוונתו, על רצונו, כוונתו הטובה. בדיוק כמו שהוא הסביר ביחס לאדם, שאדם גם כן, וכל ענייני, כל ההשתדלויות שהוא עושה, על מה הוא מקבל שכר? הרי השם גזר מראש מה שהוא יצליח ומה שלא יצליח וכל מה שיעשה. אז הוא אומר, הוא אמר קודם על הבחירה של האדם בתור. גם פה, כן, הוא הביא דוגמה שם מרצח, וזה הקדוש ברוך הוא קצב מראש את החיים, אבל אדם שבחר להיות שותף בעניין הזה נהנש על זה, על רוע בחירתו, רצונו.
לא להגיד תודה, אז היינו ממש מרגישים את זה ש
שמה?
גזור.
אז זה טוב או לא טוב?
זה עדיף שלא נגיד את תודה. ככה זה גורם להרבה אנשים לחשוב שכאילו
כן?
כאילו זה בא ממנו.
טוב, אז צריך להבין, אולי זה חלק מהניסיון, חלק מהעבודה. כן, הוא שם גם, הוא דיבר על זה בשער הבחינה, על המעלה של הבושה. הוא אומר, בושה, הקדוש ברוך הוא הטביע אותה ביחס לבני אדם, האדם מתבייש בשער בני אדם ולכן הוא לא עושה הרבה רע, אבל ביחס לבורא הוא לא הטביע את הבושה. למה? כמה זה היה טוב שכולם היו מתביישים מהבורא תמיד וכמה היו עושים את רצונו. אז אמר, לא, שם זה בכוונה, כדי שיעשו מבחירה, שלא תהיה בושה, ש אבל הוא אומר, מצד שני, אדם יכול להבין כמה הוא צריך לבוש מהבורא, ואז מבחירה הוא צריך לקנות את מידת הבושה גם כלפי הקדוש ברוך הוא.
מלא פסטר, בקשות תודה זה שהשם זכה אותך
במחירות. לא הבנתי, בקשת תודה אתה אומר זה תפילה שתזכה עוד.
עושה טובה למישהו, זה אומר שהשם זכה אותך.
אתה אומר, התודה זה בעצם לאחל שתצליח, כן? לגבי הצדיקים. טוב, אז זה הכל פנים ביחס לשאלה למה בכל זאת להודות. אולי זה גם יש פה הרגש המוסרי מחייב להודות, כן, ולבוא ולתקן שלא להודות נגד זה, גם נגד המוסר. כל עבודת השם בנויה על המוסר, זה רגש טוב וחיובי, אי אפשר לוותר עליו, כן. אז אולי לא צריך אפילו להגיע להבנה שטוב, אנחנו מתקנים כדי שלא, כדי שתהיה פה בחירה. אולי יש גם את הצד הזה. טוב, כמו שאמרו הראשונים, גלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, אז יש מקום להודות לזכאי ולבוא בטענה על החייב, אפילו שמגלגלים על ידם. יש להם את הבחירה, הם שותפים בזה. ואמר לו, יעונה לצדיק כל אבן. אז כן, ומזה הוא לומד שאלה טוב מתגלגל על ידי צדיק, וצדיק שבחר בזה ראוי לתודה. אז זה אם נעשית חפצו על ידי אחד הנבראים, להבין שזה מהקדוש ברוך הוא התגלגל דרכו, ולהודות בעיקר לקדוש ברוך הוא וגם למי שהתגלגל על ידו. ואם לא נתמלא חפצו על ידיהם, אין ראוי להאשימם ולא ייחס להם רשלנות, אלא יודע לשם יתעלה אשר בחר לו הטוב בכך, ויברך אותם על מה שידוע לו מהשתדלותם ורצונם למלא חפצו, ואף על פי שלא נתמלא כפי רצונו ורצונם לו. כן, השותפים שלו לפרנסה וכולי, מכל הסוגים שיהיו, אם הם התאמצו ולא הצליחו, לעסקים, לזה, לא יודע למה, אז הוא אומר גם כן, אין מה להשימם, זה לא בגזרתם, זה לא תלוי בהם, אין מה לחוס עליהם, זה הקדוש ברוך הוא פה קוצב את הפרנסה, ויברך אותם על כל מה שיתאמצו, כן, וכך ינהג בידידה וקרובה והריסה ושמשה ושותפיו, וכן אם מטיל עליו, כן, אז זה מי שלמטה ממנו מבני אדם, וכן אם מטיל עליו מי שלמעלה ממנו, או הוא דיבר על שניהם, גם למעלה, גם למטה, ועכשיו הוא מביא עוד דוגמה ששייכת לשניהם, כן, אם מטילו עליו מילוי חפץ, ישתדל לעשות בכל רצונו, והתעסק במילוי מחשבתו, אם הייתה בגדר אפשרותו, והיה אשר הטיל עליו מילוי הראוי להשתדל בעבורו בה. כן, זאת אומרת, יש אדם שראוי באמת, הוא צריך איזו עזרה בפרנסה, וזה פרנסה ביתר וכו', אז אדם צריך להשתדל ולהתאמץ, ויבטח על השם בביצוע. כן, ההשתדלות חשובה כמו שלמדנו, ובכל המאמצים הנורמליים של הסיבות, אבל ביטחון גמור שבסוף הקדוש ברוך הוא זה שגוזר פה את הכל, ולא יקרה שום דבר שלא קדם בידיעתו ובגזרתו של השם. כן, אז אם מילא אותה השם על ידו, הוא מתאמץ, ואם הוא הצליח, אל יעלה לעצמו בכך, ואל יבקש מחברו עליה תודעה ולא גמול, אלא יודע לשם יתעלה אשר מילא אותה על ידיו, ועשה סיבה לתועלת זולתו. כן, זה לא בזכותו, זה שהשתדלת והצלחת, לא בגלל ההשתדלות הצלחת, אלא כי כך קדם בידיעת הבורא, וכך גזר בעצם הקדוש ברוך הוא, ויודע ש... זה לא שאדם לא עשה כלום, הקדוש ברוך הוא גזר דרך ההשתדלות של האדם, והנה הוא השתדל כראוי ועשה את הבחר בטוב והשתדל כראוי כמצוות בורו, וממילא הוא גם כן מודה לקדוש ברוך הוא שעשה אותו סיבה לגלגל את הטובה על החבר, ואם נמנע הדבר ממנו ולא היה באפשרותו לעשותה, אני אשים את עצמו והתנצל לפני חברו אחר שייתן את כל כוחו מרצו בכך. זאת אומרת, הוא אומר, אני התאמצתי, עשיתי כל מה שאני יכולתי, ובסוף זה לא, כן, לא אגיד, זה לא בגלל שלא השתדלתי מספיק, השתדלתי, התאמצתי, והקדוש ברוך הוא גזר אחרת. ההשתדלות
זה בכל כוחו,
ההשתדלות זה בכל כוחו, ההשתדלות זה לא בעצלות, זה גם לא, אין הכוונה עכשיו בכל הסיבות ולהשתגע ומעבר להגיוני. ראינו כבר שהעניין של הפרנסה, כל אדם צריך לתרוח רק במה שמתאים לו, לגוף ולנפש וכו', ובזמן המתאים וביתר וכו', ובזה, בכל כוחו, כמו ששמואל הנביא, הוא הביא, אפילו שהוא במצוות בורו, והוא טרח שלא חלילה יהיה איזשהו חשש סכנה שיסתכן משאול, נכון? אז הוא תאר שצריך... ההשתדלות היא בכל הרצינות, היא לא מחפף, אלא שהיא מתוך הבנה שמה שיצליח, יצליח רק מה שהשם גזר. כן, לכן הוא אומר, הצלחה אתה לא תולה בעצמך, וגם לא כישלון אתה לא תולה בעצמך. אתה עשית את מה שמוטל עליך. זה בעצם העיקרון. כן. אבל עניין אויביו ומקנאיו ושונאיו, כן, כל, יש לו שונאים ואויבים מציקים לאותו אדם, יבטח בעניינם על השם ויסבול את איבתם ואל ישלם להם כמעשיהם, אלא יטיב להם ויגמול חסד עמהם בכל מה שיוכל לגמול עמהם, כן, אפילו עם האויבים ישתדל להטיב להם, ויזכור בליבו כי תועלתו ונזכו ביד הבורא יתעלה. אין לו מה לדאוג מהם בכלל, אף אחד לא יכול לגעת בו מה שלא הקדוש ברוך הוא רוצה. כן, ואם היו סיבות לנזקו, אם הם באמת גרמו לו כל מיני נזקים, גם כן עדיין ידון אותם בזכות וידון עצמו לחובה על מעשה ורוב פעולות על פני השם. אם הם הצליחו, אז השם גזר ככה, אז זה מגיע לו, אז זה בצדק. והם, מה, הם סתם כלים, אשור שבט אפי, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו כמקל ליישר את ישראל, מה שמגיע להם בהתאם למעשיהם, וישוב אל השם ויתחנן לפניו ויסלוח חטאיו, ואז ישוב אויביו להיות אוהביו, כמו שאמר חכם, ברצות השם דרכי איש גם אויביו יש לי מיתו. כן, אז הוא אומר גם אויבים שפוגעים באדם, הכל זה לא, הם, אין להם כוח משל עצמם, הכל מהקדוש ברוך הוא. כן, אמנם אולי צריך להסביר פה שני דברים. א', כשמדובר פה באויביו ומקנאיו ושונאיו, לא מדובר ברשעים שהם אויביו מקנאיו ושונאיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נראה לי שגם ראינו, כן, ראינו כבר, ועוד נראה כמה וכמה פעמים המחבר כשהוא מדבר ביחס לכופרים ושונאי השם, אז על זה נאמר לא מסנך השם סנא ולא יבוש. חלק מעבודת השם היא להינקם בהם ולהוכיח אותם ולהילחם בהם. הוא ממש כבר פגשנו, כן, למשל כשהוא דיבר בסוף שער עבודת השם על השימוש הנכון במידות, אז הוא תיאר את מידת הכעס והנקמה והמלחמה, כל הדברים האלו, הגאווה, הגבהות, הכל כנגד שונאי השם. כן, הוא לא, אין להשלים איתם. אם יש מקום שיש חילול השם, אז נלחמים אצלו, הוא לא בלי אהבה ויותר מדי זה, אלא פה מדובר שיש לו קשיים כלכליים ומציקים לו וכדומה, והוא עם השם נקי, והם גם כן בעיקרון אנשים טובים, אבל פשוט מגיע לו נזק, הם פה רבים בענייני ממונות ולא יודע מה. אז הוא אומר, גם, אז זה העניין הראשון, שלא מדובר פה כנראה בשונאי השם, אלא באנשים שמזיקים לאדם. ואז הוא מדגיש שיבין שהכל בגזירה האלוקית. אני חושב, הדבר השני שצריך להדגיש פה, זה שבפשטות, גם בעניינים כאלו שמזיקים לו, אז יש את המושג, יש את החלק של ההשתדלות. כן, מה ישנה? מכל שאר ענייני הפרנסה. אדם צריך לראות שסלק מעליו את הנזקים.
זה כן אנשים מדבר לא דווקא על אנשים כאילו רעים בקרב גמרא, לא?
זה כן אנשים רעים. אני רק אומר שצריך גם לתפוס את זה בפרופורציות, שוב, משתי בחינות. אחד, זה שיש גם את המושג של ההשתדלות, אני מתחיל מהשני, יש את המושג של ההשתדלות למנוע מאדם את הנזק, ודאי שזה קיים גם פה. ויש גם את העניין של לנקום את נקמת השם ולעשות דין ברשעים ולהוכיח את החוטאים, שזה דבר שהוא מרחיב בהרבה מקומות. אז צריך, כדי לסדר את כל העקרונות האלו ביחד, להבין שפה הוא רק הדגיש דבר אחד, כן, שכן, אחרי ההשתדלות ואחרי שאדם נוקם ברשעים ועושה את מה שצריך, אז סוף סוף מגיע לו כל מיני נזקים מהסוניים, או שהם מתאמצים לעשות ולא מצליחים, או שהם מצליחים. יש את ההיבט שצריך להבין שהם רק כלי ביד הקדוש ברוך הוא, אין להם סמכות עצמית, וזה ודאי נכון. כן, אז אני אומר, פה הוא הדגיש רק את הנקודה הזאת. אם היה רק את זה, הייתי יכול להבין אולי שאצלו אין גם נקמה ברשעים ואין ניסיון של השתדלות להסיר מהנזק מהם. אבל אם אנחנו משלימים את העקרונות שהוא לומד במקומות אחרים, אז מובנת יותר ההדרכה. טוב, אז עד כאן זה החלק שלישי, כל מה שקשור ביטחון, שקשור ביחס של האדם עם שאר בני אדם. כל העניין הזה של היחס שאר בני אדם, ובעצם תראו את האמונה שמי שפועל פה זה רק הקדוש ברוך הוא ולא שום דבר אחר, זה גם, אנחנו נראה, זה גם היסוד של שער השער החמישי, ייחוד המעשה לשם לבדו. כן, שכל מה שיעשה יעשה לשמו, לעשות רצונו בלבד ולא רצון הבריות. זה קשור לזה. וכבר פה הוא קצת נוגע בזה, אנחנו נראה, הוא, בכל דבר הוא מתאר את העבודה ואת המעשה להשם לבדו, ולהבין כי הכל מתוך התפיסה שהשם הוא בלבד, הוא הפועל פה, ואותו בלבד צריך לעבוד, ואחרים אין מה לרצות אותם, והם בכלל לא, אין להם שום השפעה בעניין, וזה סתם הפסד של האמונה והכוונה השלמה לקדוש ברוך הוא. טוב, אז עד כאן העניין השלישי, ופה נשלם שלושת העניינים של הביטחון של העולם הזה בשביל העולם הזה. עכשיו הוא עובר לעניינים של העולם הזה בשביל העולם הבא, בעצם עבודת השם בעולם הזה בשביל העולם הבא. אז בואו נראה החלק הרביעי. אבל ביאור החלק הרביעי מענייני חובות הלבבות והאיברים אשר תועלתן ונזקן מיוחד באדם. כן, לעומת החלק החמישי, שזה ענייני עבודת השם, שתלוי גם באנשים נוספים. כן, אז פה זה עבודת השם אישית, פרטית שלו, והם כגון הצום והתפילה והסוכה והלולה והציצית ושמירת השבת והמועדים וההימנעות מדברים האסורים וכלל חובות הלבבות שאינם עוברים אל זולתו. כן, אמונות שהוא צריך בעצמו לדעת, בלי לא החלקים שהוא צריך גם ללמד ולגמול חסד וכו', וכל מיני מידות ששייכות גם לזולתו, ותועלתן ונזקן המיוחד בו בלעדי שאר בעיני האדם. כן, כל הדברים ששייכים דווקא בו. הרי אופן הביטחון הנכון על השם בכולן כפי שאני מבאר, ומהשם אשאל להנחותנו על האמת ברחמיו. כן, מעניין הבקשה דווקא כאן, אולי כיוון שהוא מתעסק בכללים של עבודת השם. כן, אז שאני לא חלילה ישגה ב הוראת הדרך הנכונה של הביטחון בכל ענייני עבודת השם. והוא שמעשה המשמעת והמרי לא יתכנו לאדם אלא בהתקבץ שלושה דברים. כן, יש פה כלל גדול, זה אותם שלושה דברים שפגשנו פרק תשיעי בעבודת השם, בשאר עבודת השם, שם למדנו על כלל העבודה. כלל העבודה, סוד חובת האדם בעולמו, מה הוא? כן, בשביל מה הוא נברא פה? הוא אומר, שלושה דברים יש לו פה לעשות בעולם הזה. האחד, בחירת המשמעת לשם מתעלה במחשבתו ומצפונו. כן, שם הוא אמר,
איך קראת?
בחירת המשמעת לשם יתעלה במחשבתו ומצפונו. איך כתוב אצלך? מה זה אבן תיבון? ליבו, כן. אז שם הוא הסביר, שם זה מקביל הדבר הראשון, זה קודם כל הסרת מסווה השכלות והכרת השם. זה מתאים דווקא לכאורה המחשבה. והשני, הכוונה והיוזמה להוציא לפועל את המעשה אשר החליט לבחור אותו. כן, זאת אומרת, יש לו את החלק המחשבתי של הכרה במציאות השם ובטוב, וכן, רצון כללי אולי, הוא גם הכניס פה בחירה בו. עכשיו, אחר כך אומר, כוונה ויוזמה, כבר רצון לעשות את זה בפועל ולעשות את זה בפועל. הדבר השלישי, ההתעסקות להפעלת הדבר בעבריו החיצוניים והוצאתו אל תחום הפועל. כן, פה יש הבחנות מאוד מאוד חשובות. היסוד של חובת אדם בעולמו, להכיר באמת, לבחור בה, לרצות לעשות אותה בפועל וממש לעשות אותה בפועל.
קשור למחשבה דיבור מעשה, לא?
זה לא מחשבה דיבור מעשה בדיוק. כן, שוב, קודם זה היה יותר בשער עבודת השם פרק 9, הוא אמר הסרת מסווה השכלות, בחירת העבודה וסבילתה בפועל. כן, אני חושב זה מקביל. כן, והנה, כי פה נוסף בחלק הראשון הוא הוסיף בחירה בזה, בחירת המשמעת. אבל צריך להבין, כן, זה משהו יותר מחשבתי, ויש אחר כך את הכוונה והיוזמה לעשות. המשמעת, איפה? אנחנו לא קראנו בתרגום שלנו עבירה, והנקודה היה המשמעת, לעשות את עבודת השם, מצוות, עזרות. איפה? בחירת המשמעת להשם במחשבתו ומצפונו, היוזמה להוציא לפועל את המעשה, ההתעסקות להפעלת הדבר בעבריו החיצוני וצאתו לתחום הפועל. והנה, אשר אינם נלמים לנו מהם, כגון בחירת המשמעת והמרי והכוונה והיוזמה על הפעולה. כן, יש את החלק שהוא תמיד זמין לנו, המחשבה והבחירה, הרצון לעשות הטוב תמיד זמין לנו. אז בזה הרי הביטחון על השם בכך טעות וסכלות, כי השם יתעלה כבר מסר בידינו בחירת משמעתו ומריו, כמו שאמר הכתוב, ובחרת בחיים. ולא מסר לנו הפעלת המעשה במשמעת ואומר, כי אם בסיבות שהן מחוץ לנו. כן, אבל הבחירה, ההכרה בטוב, הבחירה והרצון לעשות אותו, זה בידינו. תבטח מהשם שיגרום שאני אכיר בטוב וירצה לעשות אותו? לא. זה חובתך, זה הבחירה שלך. אבל לעומת זאת, דברים לעשות בפועל, להצליח בפועל, להתפרנס ולעבוד, הרבה דברים שתלויים בסיבות בעולם הזה, אז בזה לפעמים הוא לא מסר לנו. כן, בזה ייתכנו, בעיתים מסוימים, ולעיתים, לפעמים זה מסתדר, לפעמים נבצרים הם ממנו. ולכן הבוטח על השם בבחירת המשמעת לשם, ויאמר לא אבחר ולא אתכוון לעשייה דבר ממשמעת השם, עד אשר יבחר לי מעין מה שיש בו טובתי, הרי זה תורא משביל היושר. ומעדו אשוריו מן הדרך הנכון. כי השם כבר ציוונו לבחור את מעשי המשמעת, ולהתכוון אליהם בהשתדלות וביוזמה, ובכנות מחשבה, למען שמו יתרומם ויתהדר. והודיענו שזה האופן הנכון לנו בעולם הזה ולעולם הבא. כן, ואם נתקנו הסיבות, עכשיו מה ביחס למעשה? ביחס למעשה, אם נתקנו הסיבות ונתאפשרה הפעלת המעשה במשמעת השם אשר קדמה בחירתנו אותה, כן, באמת הקדוש ברוך הוא אפשר לנו, גזר, אפשר לנו לפעול באמת הסיבות שהשתדלנו בהם, אז בחרנו והצלחנו, יהיה לנו שפע הגמול על בחירתנו את המשמעת ועל היוזמה לעשותה ועל הפעלת עשייתה באיברים החיצוניים. כן, גם זכינו לעשות גם את החלק השלישי. הקדוש ברוך גלגל על ידינו שלא רק חשבנו ורצינו ויזמנו לעשות, אלא גם הצלחנו לעשות. שוב, עיקר השכר זה על המחשבה והיוזמה, אבל גם, הנה, וגם הצלחת, אז יש לנו את השכר גם על העבודה שהצלחנו מכוח שבחרנו לעשות. ואם נבצר מן האיברים הפעלת מעשיהם, יש לנו גמול, גמול הבחירה והכוונה, כפי שהזכרנו לעיל. וכך העונש על המרי, אותו דבר גם בענייני העבירות. טוב, יש פה, הוא מוסיף פה, אז נשלים את הדברים גם בפעם הבאה, אבל כבר יש פה יסוד גדול מאוד וחשוב. אולי נסיים רק במשפט קטן, שרואים שפה בצורה ברורה שכל ענייני העולם ואפילו המעשה בפועל, כל המעשים בפועל, הם כולם גזורים לפי המחבר מכוח הסיבות שקדמו בידיעת השם. השם ידע את כל מה שיקרה וגזר בעצם דרך הסיבות את כל המעשים שהתרחשו בעולם, כן? וביחס לכוונה, אז הוא אומר שבזה לא שייך לבטוח על השם, כן? הפשט פה זה בעצם שהכוונה לא גזורה, כן? הכוונה לא גזורה, אני מתכוון אפילו מצד הקדוש ברוך הוא.
זה לא הגיוני.
ככה נראה בפשטות, אה? מה אתה אומר?
היא זאת שקובעת את הסיבות, אבל אם יש לי כוונה טובות לתת צדקה, אז אני אתן כסף לעניים. לא יכול להיות שאני אתן כסף לעניים בלי שיש לי כוונה.
למה? יכול להיות שיגיע, אם לא דרכך יגיע אחרת. אז הגיע דרכך, אבל גם אם לא היית בוחר זה היה מגיע.
דרכי זה היה מגיע?
זה היה מגיע דרכך גם אם לא היית בוחר. זה העיקרון פה שאומר אדם, ראינו לפני רגע, בעניין הפרנסה, בעניין הפרנסה למשל, אומר אדם מביא לאדם עשיר פרנס את כל העובדים שלו, אז אדם צריך להבין אין בקושי יש לו מה להגיד תודה, נכון? הוא כיוון, אבל גם אם הוא לא היה מכוון, זה הקדוש ברוך הוא גזר פה ש... הוא זכה וכיוון, אז הוא יקבל איזה שכר.
זה קדוש
ברוך הוא, זה צריך להגיד גם את זה, יכול להיות, אז אתה... הכל פנים ודאי שהמחבר אומר ככה. אני חשבתי שמכאן אין הכרח, כי כאן הוא מדגיש שאת זה מסר בידינו. הקדוש ברוך הוא גוזר שאנחנו נוכל לכוון, אבל את כל המעשים הוא גוזר כאילו גם בלי הכוונות. ואתה אומר אולי זה, חייבים להגיד זה דרך הכוונה. הכל פנים, אני אומר, פה רואים בחירה ודאי שיש לאדם בעניין המחשבה והכוונה. ובשאר עבודת השם ראינו שגם גזרה יש שם, כן? כן, המחבר בא ואומר, זה בעצם מה שאתה אומר, זה בעצם שאלת הידיעה והבחירה של הרמב״ם.
כמו השם כמעט.
הוא אומר, אם השם יודע מראש שאדם יבחר, אז זה גם גזור. אבל גם השם נותן שאנחנו נבחר. אז יש פה סתירה, כן? והמחבר לא רוצה להגיד שאין סתירה, אלא רוצה להגיד אנחנו לא מתעסקים בה. אנחנו יודעים שהשם אמר לנו לבחור בחיים, השם אמר לנו לבחור בעבודתו ולעובדו, אז יש לנו בחירה. אנחנו גם יודעים שהשם ידע את הכל מראש, אז גם הכל גזור, כן? אצל הרמב״ם הוא בא ואמר לא, השם יודע בידיעה שאין לנו מושג מהי, שהיא חלק מעצמותו, שהיא לא סותרת את האפשרות. אבל המחבר אומר, לא, מה זה ידיעה? ידיעה מראש, סותרת את האפשרות. אבל יש אפשרות, השם גם אומר שיש אפשרות.
אני מסגיר את הרבי חסדאי, באור השם, שהוא גם אומר שבעצם אין בחירה, ורק על הכוונה.
כן, שהדבר בעצם גזור בסיבותיו ואפשרי מצד עצמו. כן, רבי חסדאי אבל גם הוא מנסה ליישב קצת, הוא קובע לך הכל גזור והכוונה לא.
הכוונה,
ברצון. אבל אתה עכשיו, כמו שאתה אמרת, פה הוא אומר לא, גם הכוונה גזורה. השם יודע מה תתכוון, נכון? כל מה שקדם בידיעתו גזור.
בסדר, זה צריך להבין, אז מה הוא אומר?
אז
אתה אומר יותר הגיוני ממה שאני אומר, אבל
לא, אז מה שהוא אומר, אני חושב שאנחנו לא חולקים. מה שהוא אומר בסוף, הוא אומר כן, הנה חינמי, הכל גזור ויש בחירה, ובשכל האנושי אי אפשר ליישב. זה שבשכל האנושי אפשר ליישב, זה לא אומר זה לא נכון. זה לימים, למדנו גם מקאנט, מארבעת האנטינומיות, שזה אחד מהם, כן, קאנט שם את האצבע על הנקודה הזאת, שבסדר, יש דברים שהשכל יכול, ברור לו שיש בחירה, ברור לו שהכל נסיבתי, ושניהם יכולים להיות אמת, אפילו שבשכל, זה סותר, בביקורת התבונה. טוב, אנחנו נעצור כאן היום.